דף כ"ח עמוד א' במשנה. אומרת המשנה, ועד מתי חייב להכריז? אחרי שכבר ביארנו אילו מציאות שלו ואילו חייב להכריז, שואלת עכשיו המשנה, ועד מתי חייב להכריז? עונה המשנה, עד כדי שידעו בו שכניו דברי רבי מאיר. הגמרא תברר לנו מה זה נקרא כדי שידעו בו שכניו. רבי יהודה אומר, כדי שידעו בו שכניו זה לא מספיק. אפשר שזה אדם שנפל לו אבדה שהוא לא מבין השכנים. ולכן רבי יהודה אומר שלוש רגלים. ואכל הרגל האחרון אחרי הרגל השלישי עוד שבעה ימים, כדי שילך אותו אדם לביתו במשך שלושה ימים, ויחזור חזרה במשך שלושה ימים, ויחריז יום אחד. דהיינו, האדם צריך ללכת לבדוק בבית אם באמת עבדה לו אבדה. אז נתנו לו אחר הרגל עוד שהות של שבעה ימים, בכדי שאותו אדם שהוא רוצה לטבוע, ילך הביתה, יראה אם באמת עבדה לו אבדה, יחזור שלושה ויחריז יום אחד. אומרת הגמרא, תנא, מבררת הגמרא ראשית, למדנו בברייתא, מה שלמדנו את המושג כדי שידעו בו שכניו, שכני אבידה, כך מבואר בברייתא. שואלת הגמרא, מהי שכני אבידה? אילה אם השכנים דבעל אבידה, אם הכוונה לשכנים של בעל אבידה, יד עליה, אם הוא יודע מי הוא בעל אבידה, ליזול ולהדרה ניהלי, שילך ויחזיר לו את האבידה. אלא שכני מקום שנמצאת בו אבידה. הכוונה היא, הוא מצא את האבידה. השכנים באותו אזור ששם נמצאת האבידה, שם הוא עושה הכרזה. רבי יהודה אומר, זה לא מספיק, ואם זה עבד לאדם ממקום אחר, לא מאותו אזור. ולכן אנחנו נותנים לו שלוש רגלים. ורמינו, שואלת על זה הגמרא, יש לנו משנה במסכת תענית. בשלושה במחשבן שואלים את הגשמים, את הבקשה, וכן ותן טל ומטר, בקשת גשמים, מתחילים בג' במחשבן. רבן גמליאל אומר, בזיין בו. דהיינו, יותר מאוחר, כמה זמן? תתווה יום אחר הרגל, 15 יום אחר הרגל, המטרה, כדי שיגיע אחרון שבארץ ישראל לנהר פרט, כדי שאחרון שבא לרגל יוכל לחבור לביתו לפני שהתחילו גשמים. אז לא מבקשים, נכון שבברכת ההודעה אומרים משיב הרוח ומוריד הגשם, אבל ותן טל, אנחנו לא שואלים. אז אצלנו במשנה מבואר שכמה זמן לוקח להגיע הביתה? שלושה ימים. והנה אתה רואה שבמשנה בתענית מבואר שלהגיע הביתה לוקח 15 יום. אמר רבי יוסף לא קשיא, כאן במקדש ראשון, כאן במקדש שני. כאן המשנה בתענית במקדש ראשון, כאן המשנה שלנו במקדש שני. מבארת הגמרא, במקדש ראשון דנפישי ישראל טובה דכתיב בו יהודה וישראל רבים ככל אשר על הים לרוב, באינן כולהי, בית ראשון עם ישראל נמצאים כל כך הרבה עד יהודים בארץ ישראל, אז ממילא ריבוי כזה של אנשים מוכרחים לגור בכל מקום, אז גרים גם במקומות הנידחים. לוקח לעזוב מירושלים עד האחרון 15 יום. כאן במקדש שני דלא נפיש ישראל טובה דכתיב בו כל הקהל כאחד, תחילת בית שני מבואר בספר עזרא, כמה אנשים היו? 4,260, 42,360, זה כל עם ישראל שהיו בארץ ישראל בזמן עזרה, בתחילת הבית. בין על כולהי, אז כמה צריך? מה מרחק? מה גרו מירושלים? על שלושה ימים מספיק, לכאורה, אם זה הפירוש. אז מה ששאלת בהתחלה, אז מה יהיה בזמננו? אז אין החנמי, אפשר. הרי את הזמן של הגשמים אנחנו לא משמים, תקנת חכמים לא זזה ממקומה, זין במחשבן שואלים על הגשמים. אבל אפשר אם הרי בנה בית המקדש והתברר שללכת מצד לצד בארץ ישראל בטכנולוגיה שקיימת זה לוקח יום אחד, אז באמת הזמן יהיה פחות. בעבדה איני יודע מה יהיה. זה אומרת הגמרא לענייננו, אמר לאביי, אגב, אמר לאביי והכתיב, וישבו הכהנים והלוויים, מבואר בספר נחמיה, בזמן בית שני. וישבו הכהנים והלוויים והמשוררים והשוערים וכל ישראל בעריהם. זאת אומרת שעד הרבה כן היו בכל מקום, וכיוון דאחי הוא איפכה מסתברה. מקדש ראשון דנפיש ישראל טובה דמצוות אלמה ומשתכחי שיירת. דאז ניבן בימם ובן בלילה, לא באילן כולהי וסגי בקלט ימי. בדיוק הפוך. בבית ראשון היה כזה כמות של אנשים, ככל אשר על שפת הים לרוב. יש בלי סוף שיירות שיוצאות מירושלים, הולכים ביום ובלילה. כדי להגיע הביתה מספיק שלושה ימים. לעומת זאת, בית שני, מקדש שני, דלא נפיש ישראל טובה, ולא מצוות אלמה, ולא משתכחי שיירת, אין צוות, אין שיירות, ממילא לא הובכים בין ביום ובין בלילה, באינן כולהי, אז צריך 15 יום. שואל מי התוסות במקום, עדיין אני לא מבין, יום ולילה, זאת אומרת שהולכים פי 2, 15 לחלק ל-2 זה 7.5, אז מה אתה מדבר על שלושה ימים? אבל התשובה היא פשוטה, כמבואר בתוסות. כשאדם הולך ברציפות, מספיק שלושה ימים. כשאדם צריך לעשות הפסקה, כי אין לו שיירה, יכול להיות שבשתיים בצהריים הוא כבר נעצר. כי מי יודע, אם הוא עכשיו ימשיך הלאה, אין לו איפה לחנות בלילה, זה סכנה. אז הוא צריך להישאר כבר מהצהריים. מגיע יום שישי, הוא כבר לא יכול להישאר, הוא כבר צריך לעשות הכנות לשבת. שבת הוא נשאר במקום וכו'. זה גורם לו ל-15 יום. אבל מי שהולך ברציפות, שיש שיירה של לנים בתוך הדרך, שלא צריך לעשות עצירות, שם באמת צגי להם בשלושה ימים. אם ככה עולה לענייננו, יוצא פה דבר נפלא. יוצא שכל מה שהמשנה שלנו מדברת על שבעה ימים, זה בעצם או בבית ראשון או בבית שני, תלוי לפי הטעמים. אבל באמת אפשר שבן אדם שמוצא אבדה אחרי הרגל השלישי יצטרך להמתין פה עוד 31 יום, 15 יום ללכת, 15 יום לחזור, ויום אחד להכריז, זה פלא גדול. רבא אמר, לא שנה במקדש ראשון ולא שנה במקדש שני, לא יטריחו רבנן באבדה יותר מדי. פורט מדובר פה באדם שמוצא אבדה. פורט בן אדם אחריך כבר שלוש רגלים. הבן אדם הזה מטפל לך כבר 12 חודש, או מי יודע כמה זמן מטפל לך באבדה. לבוא ולהטריח אותו עוד שבעה ימים זה בגבול הסביר. באו חז"ל ואמרו עד שבעה ימים, הוא עדיין בירושלים, נהנה מזיו השכינה, נמצא בהר הבית, יש מעות מעשר שני, ארוחות חינם, לינה חינם. נו, שבעה ימים. אבל מעבר לזה, אני גם הסתפקתי הרבה ב-15 יום הזה. מה פשוט? בן אדם הרי לקח לו 15 יום להגיע. שבעה ימים הוא נמצא בירושלים. 15 יום לחזור. יום אחד הוא מחפש בבית, יוצא עוד פעם לדרך, עוד פעם 15 יום, ולחזור עוד 15 יום. אולי, בן אדם חודשיים ומשהו בדרך רק. זה משהו... מה עבד לו? מה עבד לו שמצדיק את הדבר הזה? אבל זה לא סותר. אנחנו מחובתנו לדאוג לו. לפי הטעם שעכשיו אנחנו אומרים, אז יכול להיות באמת ששלושה ימים זה חלק מהטעם של רבא. אומר רבא, כיוון שיש לו רגל ראשון ויש לו רגל שני ונשאר הרגל השלישי, אז יש לו מספיק זמן לדזוק, ובאופן נורמל הבן אדם הזה שמע כבר ברגל שני או ברגל ראשון וכבר הלך הביתה ובדק אם זה שלו, ובא ברגל השני כדי ליטול את שלו, ברגל השלישי ליטול את שלו. אז נתנו לאנשים הקרובים עוד שלושה ימים, הלוך, שלושה ימים חזור, אבל לא מעבר לזמן הזה. זה כבר פשוט, לא. זה אנחנו לא יכולים לעשות את החשבון. אצלנו דין פרוטה כדין מאה. זה צריך לעשות חשבון המאבד, לא המוצא. אחרי הכל, גם אחרי, עברו שלושה רגלים. הוא נשאר עם זה. צריך להבין מה שקורה. הבן אדם עכשיו נשאר עם העבדה בבית, זה לא שזה נהיה שלו. זה נשארת שבת עבדה. חובת ההכרזה כבר לא מוטלת עליו. אבל זה נשאר עבדה. הוא צריך לשמור את זה הלאה. אם ניקח עכשיו לצריך לנהל מצא חולצה, צריך עכשיו לעשות ארון מיוחד למציאס. אומרת הגמרא.
אומרת, הוא מסע את זה כבס, אז הוא מעלה אותו לירושלים,
אז ראשית אנחנו צריכים לגמור את כל הגמרא, אבל בגדול התשובה היא לא, כי יכול להיות שתרחת הדרך זה גם לא בריא. הוא בא ומחריב על הכבש. עכשיו הוא אומר לו, אדוני, אני תושב פתח תקווה, אנחנו ניקח את זה מפתח תקווה. זאת אומרת, לא ברור שהוא צריך לתאר עכשיו שלושה רגלים.
אז למה כל הפטנט הזה? למה כולם לוקחים?
מה פרושי? כי לא כולם.
כי
באופן נורמלי יש...
אתה חושב את זה שלך?
אבל אם זה היה שור, ואם זה היה חמור, והוא עלה איתו לירושלים, למה שהוא לא היה עם החמור לירושלים? אבל אנחנו מחפשים איך לעשות טוב, לא איך לעשות רע. השבת אבדה, מי צריך לתרוח? מי צריך... חובת ההשבה מוטלת על המוצא. הוא צריך לתרוח ולהשיב את האבדה לבעלים. אז באופן נורמל הוא לוקח איתו את האבדה, אם זה חולצה, אם זה מכנסיים, אם זה שור, אם זה תרנגול, ורוצה לתת את זה לבעלים. כי אנחנו מחפשים לעשות מה טוב, לא מה רע. לא לעשות עוד טרחה על הטרחה. תאר לעצמך שהוא תושב פתח תקווה והמעבד הוא תושב ירושלים, אז הוא יטריח אותו עוד פעם לטייל איתו עוד שבועיים בדרך. זה הדין, כבוד הרב.
אם
מצאת את זה באמצע הדרך, הסברה היא יפה, ואם לא, הסברה היא יפה, אז מה לעשות? ואם לא, אז נטריח אותו.
מה?
אז נטריח אותו.
לא, אדם ילך לירושלים,
יחזיר, כן, אבל לא מבין מה שם, כדבריך, איפה השאלה? מה הבעיה עכשיו? מה קשה לך?
אני אומר, כולם
לטרטר
אותם לירושלים.
מה זה לקרטר? איפה אתה רוצה שהוא יכריז? איפה אתה רוצה שהוא יודע? ברדיו? איפה הוא יודע?
לא, שיודיע שם, בסדר.
נו.
אבל שלא יצטרך לקחת אותו.
מי אמר שהוא צריך לקחת? שלא ייקח אותו. עכשיו זה בסדר. ברוך השם. אומרת הגמרא, אמר אבינה, שמע מינה, אומר אבינה, מדברי המשנה שלנו, שהמשנה אומרת כדי שילך שלושה, ויחזור שלושה ויחריז יום אחד. תגידי, מתי אני אבדוק בבית אם זה עבד? אני עוד לא נכנס הביתה, לפני שאני אומר שלום, יש לנו, צריך לבדוק, יש לו חפצים בבית. מאיפה הוא יודע מה יש בבית? אומרת הגמרא, אמר אבינה, שמע מינה, כי מכריז, גלימה מכריז. די סל כדעתך, אבידתה מכריז, באינן למיתפל אחד היום, היה צריך לתת לו עוד יום אחד, לעיונה במנהי, לבדוק בחפציו, אלא שמע מינה, גלימה מכריז, שמע מינה. אומר אבינה, אם ככה בהכרח מהמשנה שלנו משמע, שהוא מכריז שמה הוא מצא? חולצה, מכנסיים, שור, פה, קומקום, שעון. למה? כי אם תעלה על הדעת שהוא צריך לומר רק מצאתי מציאה, הוא בא הבית עכשיו צריך ספירת מלאי, לראות שכל השברים, שכל הסוסים, שכל הסעים, שכל התרנגולות, אחרי זה לעבור לתוך הבית, לעבור על המטבח וכו'. תן לו זמן. אם לא נתת לו זמן, זאת אומרת שהוא יודע מוגדר, הוא בא הבית המחפש השור נמצא או לא נמצא. אם לא נמצא, הוא יודע לחזור. אומרת הגמרא, רבא אמר לשיטתו, אפילו תאים האבד אתה מכריס, אפשר באמת שלא מגדירים את האבדה. נו, אז למה לא להשאיר אותו עוד יום? לא יטריחו רבנן באבדה, יותר מדי אמרנו, שלושה ימים, יום הכרזה, עוד שבוע בירושלים, מספיק. מעבר לזה לא יטריחו אותו חכמים. תנו רבנן רגל ראשון אומר, רגל ראשון, המכריז, מודיע, אני נמצא פה רגל ראשון. רגל שני אומר רגל שני, שלישי אומר סתם. למה? כדי שלא יבואו וישמחו על הרגל הבא. אדם יבין שאם הוא שותק ולא מפרט את הרגל, זאת אומרת שזה המועד האחרון. אומרת הגמרא,
שכל יום אני אחרי רגל ראשון, אז הוא שבוע ימים שם, הוא מכריז פעם אחת. כל יום ברגל הוא מכריז?
יש. איפה מכריזים?
יש שם
מכריזים. במקום ששם מכריזים, היה יום ההכרזות, וביום הזה הוא צריך להיות שם.
אז לא היה כל
הרגל כל היום שלנו? לא נראה לי. תן לו קודם כל לבוא לירושלים, להביא את הקורבנות שלו, יש לו מצוות ראייה, יש זמן שמתכנסים, קודם באים, עושים את ענייני הרגל. אומרת הגמרא, והמאי, לא עם הרגל שלישי, שיגיד במפורש רגל שלישי, ואנחנו נדע שזו הכוונה. אומרת הגמרא, דילמתי לחלופה בשני, מה פירוש? אבל עלול מישהו לשמוע במקום שלישי שני, ואז הוא יסמוך על הרגל, אבל אם הוא סותם, אז ברור שמדובר ברגל האחרון. נו, שני נמי עתי לחלופה בראשון כפחת עמוד ב'. אומרת הגמרא, קעתי רגל שלישי, אבל אחרי זה יש לנו עוד הזדמנות. אז אם מישהו יתאה בין שני וראשון, לא קרה כלום, כי יש לו את הרגל הבא. הרי באופן נורמל הוא בא הביתה, הוא בודק, אם יתברר שזה החפץ שלו, אז הוא יבוא ברגל הבא לקחת את שלו. אז אני לא חושש לטעות. אבל ברגל שלישי אני חושש שהבן אדם יפסיד את שלו. תנו רבנן, בראשונה כל מי שמצא אבדה היה מכריז עליה שלושה רגלים, ואחר רגל האחרון נשאר עוד שבעת ימים כדי שילך שלושה ויחזור שלושה ויחריז יום אחד. לכאורה גם כתוב פה את מה שאמרנו, כי אם היו מכריזים כל יום ממאה הרגל, אז הוא לא נשאר שבעה, הוא נשאר שבועיים, כי מי ששמע יכול לרוץ הביתה עכשיו. לא, באופן נורמלי יש שבעת ימי הרגל, לא מערבבים שמחה בשמחה. לאחר הרגל, ביום האחרון, אב היו באים ומכריזים, ועוד שבעה ימים אחרי הסיפור השלישי, כדי שהוא יוכל ללכת. מי שחרב בית המקדש, פסקה עלייה לרגל, שיבנה במירה בימינו, התקינו שיהיו מכריזים בבתי כנסיות ובתי מדרשות. ומי שרבו הענפים שמיד נבהר מה זה, התקינו שיהיו מודיעים לשכניו ולמיודעה ודיו. אומר לשכנים, אומר לאנשים הנאמנים שלו בלבד. מה אם שרבו ענפים? דאמרי אבדת למלכה. היו אומרים שהאבדה שייכת למלך. נו, הוא רוצה לקיים מצוות השבת אבדה, אבל הוא לא יכול, כי יקחו את זה למלכות. לכן מי שרבו ענפים, מספרים את זה רק לנאמנים. רבי עמי אשכח הודיע דדנרי, הוא מצא כלי מלא זהובים. חוויה הוא ברנש דקמירתת, ראה אותו איזה רומאי אחד שהוא רועד. אמר לי, אומר לו לרב עמי, זיל שקול לנפשך דלף פרפי ענן דאמרי אבדת למלכה. אני לא מהפרסים שאומר שהאבדה שייכת למלך. לכן, קח את זה לעצמך לבריאות. תנו רבנן, אבן טוען הייתה בירושלים. כל מי שעבדה לו אבדה נפנה לשם, וכל מי שמצא אבדה נפנה לשם. זה המוצא עומד ומכריז, וזה המעבד עומד ונותן סימנים ונוטלה. וזוהי ששנינו בה בגמרא בתענית אצל חוני המעגל, שהתפלל על הגשמים והיה ריבוי גשמים והיה נראה שהכל מתחיל לדבוע. צאו ראו עם נמחת אבן הטוען. ותוספות מזכיר פה את הירושלמי, שהירושלמי אומר, כשם שהאבן אינה יכולה למחות, כך אין יכולים להתפלל על רוב טובה. אבל הוא פונה לקדוש ברוך הוא ואומר, כשם שעם ישראל לא יכולים ריבוי רעה, הם לא יכולים גם ריבוי טובה, פסקו להם גשמים. אומרת המשנה, זה לא קשור לרגל, הוא לא מצא את זה ברגל. אבל מתי יש הזדמנות שהזדמנו לשם המוצא והמעבד? תן לי אופציה איך אפשר להכריז על אבדה. הדרך הקלאסית ביותר זה להביא את ההזדמנות שכל עם ישראל נמצאים בירושלים. נו, איפה בפתח תקווה? איזה פתח תקווה? תפארת בנימין. ומה היחידה מזה זה בבית כנסת הגדול? בית כנסת הגדול, איך ידע מישהו בתפארת בנימין? יודעים בתפארת בנימין, איך ידע בנצח? אז באו חז"ל ועשו תקנה שהיא לתועלת השוק.
המציאות היא שכולם עולים לירושלים,
מה זה כולם? לא כולם צריכים לבוא, כל מי שעבד לו משהו. מי שעבד לו היה בא. אתם שוכחים דבר אחד, לא מדובר בשנות האלפיים. אדם אין לו מיליון ואחד פריטים. בן אדם יש לו את הבגד שעליו, במקרה הטוב אם הוא קצת בעל הכנסה גבוהה יש לו בגד נוסף, בזמן שהוא רוחץ את הבגד הראשון יש לו בגד נוסף, יש לו אולי מעיל אחד, אולי יש לו גם ברוך השם פרה, יש לו כמה כבשים, יש לו בבית קומקום אחד ומחוות אחד ואולי עוד ציר אחד נוסף. מה עוד יש לו בבית?
לפיר המאיר, איפה מכריזים?
לפיר המאיר, עושים את זה במקומי. נו, זה שרמר נחלק עם הביוד הזה ברור. המאיר אומר שמספיק לי החזה, כי המאיר בא ותולה מסתומה איפה שזה נפז, איפה שזה נמצא, שם זה יחזור אותו אדם ויחפש את שלו. רבי יהודה אומר, זה יכול להיות עובר דרכים. אומר את המשנה, אמר את האבדה ולא אמר סימניה לא ייתן לו. אם הוא יודע להגדיר, כן, מה נאבד לי חולצה, באמת מצאתי חולצה, אבל הוא לא יודע לתת את הסימנים. והרמאי, אף על פי שאמר סימניה לא ייתן לו. הרמאי, גם אם הוא אמר את הסימנים לא ייתן לו. אדם שמוחזק לנו שהוא רמאי, שנאמר הדרוש אחיך אותו, אומר את התורה, עד שתדרוש את אחיך, אם רמאי הוא, אם אינו רמאי. אומרת הגמרא, התמרדנו בבית המדרש, רב יהודה אמר אבידת המכריז, ורב נחמן אמר גלימה המכריז. רב יהודה אומר, הוא לא מגדיר, הוא אומר אבידה מצאתי. רב נחמן אומר, הוא מגדיר. חולצה, מכנפיים, טבעת, ארנק. מבאר את הגמרא. רב יהודה אמר אבידת המכריז די, אמרת גבימה מכריז, חיישינה לרמאי. שוב, מה יש לאבד? חמור? שמלה? השכן שלו ישמע רמאי, והשכן שלו הרי מכיר את החמור, אז הוא ייגש ויגיד שהוא מכיר את סימני הדבר, וירצה ליטול את זה. וירצה ליטול את זה. אז כדי שהרמאי הזה לא יוכל לקחת, אז באתי ואמרתי, אני לא אומר מה מצאתי. סיפר יהודי שהיה בכותל פה, ומצאו שם טבעת יעלון. אז הבן אדם בא ואמר, מצאתי טבעת. לא עובר דקה, מגיע אישה אומרת, זה שלי. אומר לה, מה הסימנים? היא לא יודעת לומר. פחות מדקה, מגיעה אישה נוספת, כולה בלחץ, מחפשת, מסתובבת, אומרת, עמדה טבעת, נתנה את הסימנים וקיבלה את שלה, חיישינה לרמאי. חיישינה לרמאי. אומר הרב יהודה, אני לא יכול לבוא ולתת לה את הסימנים. אז היא ידעה להגיד, ישר הרמאי, יקפוץ. בא רב נחמן ואמר, גלימה מכריז, לרמאי לא חיישינה, אם כן לדבר סוף. אומר רב נחמן, אני מסכים איתך, אבל תבין, מי שרמאי, אז הוא יודע שהוא איבד עכשיו טבעת. רואה מישהו מחפש. הוא שומע מישהו אומר, מצאתי מציאה. הוא יקפוץ מיד ויגיד, תגיד, אולי זה טבעת? הוא ראה קודם את הטבעת, יאמר את סימני, אז ייקח. אז אם אתה באמת חושש, אתה ממילא מוגבל. לכן, אין לי ברירה, אני אומר מה מצאתי, ואני מקווה שהוא ייפול בסימנים, שהוא לא ידע לומר את סימניה. נן, למד אצלנו במשנה, אמר את האבדה ולא אמר את סימניה, הרי זה לא ייתן לו. היא אמרת בשלמה כמו שאומר רב יהודה, וידעת מכריז, הקמה שלו, נף על גבדה אמר גלימה, אז הוא יודע, כי לא אמר סימנים, לא מהדרין עליה. נפלא, מבין מה הדין. אלא היא אמרת גלימה מכריז כמו רב נחמן, אמר איהו המאבד, המוצא אמר, מצאתי גלימה. ואמר איהו גלימה, צריכה למאמר, כי לא אמר סימנים, לא מהדרין עליה. מצאתי טבעת. עבד לי טבעת. נו, ודאי שלא תיתן לו, הוא לא יודע סימנים, מה הוא חידש? עונה הגמרא, אמר ספר לעולם גלימה מכריז, הוא באמת אומר מצאתי גלימה. אמר איהו התובע, אז הלך ככה, אמר איהו המוצא גלימה, ואמר איהו התובע סימנים, ועדיין לא מחזירים לו. מה פירוש? אבל הוא אמר סימנים. ומה היא לא אמר את סימניה? לא אמר סימנים מובהקים דידה. אם הוא אמר את הסימן המובהק, זאת אומרת, יש פה בגד, הבגד הוא בצבע X, אז הוא אומר את הצבע, אבל יש שם סמל, סימן מובהק, יש שם נקב. מי שבעל הבית מכיר את הסימן. אם הוא לא אומר את הסימן המובהק, אני לא מחזיר לו. למה? כי הוא רמאי, כי אני חושש. אחרת הוא היה צריך לדעת, סימן מובהק שלו.
הוא אומר, אמר את האבדה, במפורש את
האבדה. הוא אמר בדיוק. הוא אמר טבעת, אבל הוא לא יודע להגיד שיש חריץ בתוך הטבעת. אז גם אם הוא יודע לומר, זה זהב, יש טבעת, יעלום מלמעלה, זה מה שהוא רואה. סימן מובהק הוא לא מכיר. אומרת הגמרא, תנו רבנן, בראשונה, והרמאי אמרנו, אף על פי שאמר את סימניה, לא ייתן לו, הרי זה לא ייתן לו. תנו רבנן, בראשונה, כל מי שעבדה לו עבדה היה נותן סימנים ונוטלה. מי שרבו הרמאים, התקינו שאומרים לו, צא עבי עדין, דלב רמאיה. ואז, תול. מספר את הגמרא, כי דאבו דרב פאפה, ירחס לי חמרה, עבד לו חמור, והשכחו, נמצא החמור. עתה לקמי דרבא ברבונה, אמר לו, אומר לו רבא ברבונה, לאבו הדרב פאפה, זיל הייתי סהד, דלב רמאי, את וטול, תביא עדים שאתה לא הרמאי, ותקבל. אבל, הייתי סהד, הביא עדים. אמר לו, שאל אותם רבא ברבונה, ידעתם בו דרמאי, אתם יודעים שהוא רמאי? אמרו לי, כן. אמר לו, ענה רמאי ענה. אומר להם אבא שרב פאפה, תגידו, אני רמאי אני? מה אמרתם כן? אמרו לה, ענה לב רמאי עד כאמרים. אנחנו הבנו שהוא שואל, אם אתה אדם ישר, שאתה לא רמאי, אז אני, נו כן. מה הבעיה שלנו? יש כלל באגדת עדות, כיוון שהגיד, שוב אינו חוזר ומגיד. אז איך אני יכול לקבל את העדות? אמר רבא ברבונה, מסתברא לו מיתי, הנה שחובתא לנפשי, הרי מסברה. אדם לא מביא עדים כדי שיגידו שהוא דובר שקר, שהוא רמאי. אז מה הוא הביא עדים שמכירים אותו בישרותו? אז באמת הם נפלו בצורת השאלה שלי. ומכיוון שכן אנחנו יכולים לקבל את עדותם ולתת לו את החמור. עד כאן ביארנו היטב שיש עבדה ויש סימנים, ואומר את העבדה, הכל נפלא. תהי לי, כמה זמן צריך המוצא להתעסק עם העבדה? אז עכשיו כמה זמן הוא מכריז? כל החיים? ראינו שלוש רגלים. עברו שלוש רגלים, מה הוא עושה הלאה? ממשיך להחזיק את זה בבית. עד סוף ימיו. אגב, מי משלם את ההוצאות? זה עולה אוכל, עולה וטרינר. יש טיפולים, צריך שמן. מה עם זה? מה אתה מציע למכור? מי ייקח את הכסף? שישאר עם הכסף. הוא יכול להשתמש בינתיים בכסף? אומרת המשנה, את זה הולכת המשנה שלנו לפתור. כל דבר שעושה ואוכל, יעשה ויוכל. אם זה פרה, אם זה חמור, אם זה שור, דבר כזה שהוא יצרן, הוא עושה, אני יכול להזכיר את השור, יכול להזכיר את החמור, יכול לקחת את החלב למכור, אז אין לי בעיה, אני מחזיק אותו בבית. למה? יעשה ויוכל, יוכל את מה שהוא מייצר. אבל כל שאינו עושה ואוכל, ימחר. למה? שנאמר והשבות הלא, ראה איך תשיבנו לו. אם זה עגלים, אם זה שיחים, אתה מזיק אותו. כשיבוא בעל עבדה ליטולת שלו, יתברר שהוא צריך למכור את העגל בשביל לחפות את ההוצאות, ואולי הוא נשאר ברחוב. אז זה לא פתרון, ולכן תמכור. מה יהיה בדמים? בסדר, קיבלתי כסף, מה אני עושה איתם? רבי טרפון אומר, ישתמש בהם. לפי חכים עבדו, חיה באחריותם. רבי עקיבא אומר, לא ישתמש בהם. לפי חכים עבדו, אינו חיה באחריותם. אומרת על זה הגמרא, הבנתי, אז כל דבר שעושה ואוכל, יעשה ויוכל. ולעולם, מצאתי חמור, אני מחותן איתו עד ה-120 שלו. מצאתי פרה, ויש עכשיו פרה עד ה-120 לטפל בה. עונה הגמרא, אמר רב נחמן, אמר שמואל, עד י"ב חודש. עד י"ב חודש, כיוון שאנחנו באים ואומרים, אדם שיש לו חמור, אדם שיש לו שור, יש לו קומוניקציה עם הבהמה, הוא כבר רגיל אליה. הוא רגיל אליה. ממילא הוא מעדיף מאוד שתחזיר לו את החמור ולא תיתן לו את הכסף שהוא יוכל לקנות חמור חדש. אז עד י"ב חודש הרי הוא מייצר. זה לא עולה לך כסף. ממילא תחזיק בבית. תניא נמיה, אחי, כל דבר שעושה ואוכל, כגון פרה וחמור, מטפל במד י"ב חודש. מכאן ואילך, שם דמיהן, הוא מעריך את השווי ומניחן, ואת הכסף הוא מניח. אומר רש"י, שם דמיהן, מוכרן ומניח אדמים אצלו. לפי רש"י, הוא לא יכול לקחת את זה לעצמו. הוא חייב למכור את זה לאחרים, כמו גבאי צדקה, אינם פורטים לעצמם, שלא יצא לעד, שלא יבואו ויגידו שהבן אדם עושה קומבינות, ולוקח ונהנה מכספי עבדה. יש עוד לשונות בראשונים, הראש, הרשב"א, האם את השומה עושים בביידים וכו'. הראש מביא פה תופות, שדעת התופות שהוא יכול לשום את זה ולקחת את זה לעצמו. ויש כמה וכמה טעמים בדבר. א', אם הוא היה בן אדם שאינו הגון, אז הוא יכל בכלל לא להכריז. עצם העובדה שהוא הולך והוא מכריז, אז מתפקים באדם הגון, הוא יכול לשום את זה לעצמו. טעם נוסף, אנחנו הרי אמרנו את הטעם של רבא. פורט הבן אדם הזה כבר 12 חודש מתעסק עם הבהמה שלך. מה אתה עכשיו רוצה? לתת לו גם את הנושא של המחירה. אז עכשיו הוא צריך להישאר בבית, לא ללכת לעבודה כדי שיבואו לראות את החמור, ויש שומה. הוא לא יכול להפחית במחיר. אבל הוא צריך למצוא קליינט שיסכים לקחת את זה במחיר המדובר. לא יטריחו בעבדה יותר מדי. לכן יתירו לו לקחת ולהשתמש בדבר. זאת אומרת, לשום ולקחת בעצמו. עוד אומרת הברייתא, עגלים ופייחים, מטפל בהם שלושה חודשים, מכאן ואילך, שם דמיהן ומניחן. אבזים ותרנגולים, מטפל בהם 30 יום, מכאן ואילך, שם דמיהן ומניחן. אמר רב נחמן יצחק, תרנגולת שהיא גם יצרנית, היא מטילה ביצים, כבהמה גסה. ולכן, כמו שבבהמה גסה 12 חודש, תניא נמיה, היא תרנגולת ובהמה גסה, מטפל בהם 12 חודש, מכאן ואילך, שם דמיהן ומניחן. עוד אומרת הברייתא החדשה, עגלים ושיחים מטפל בהם 30 יום, מכאן ולך שם דבנו מניחן, קודם אמרנו שלושה חודשים. אבזים ותרנגולים וכל דבר שטיפולו מרובה מסחרו, מטפל בהם שלושה ימים, קודם אמרנו 30 יום. מכאן ולך שם דבנו מניחן, קשי עגלים ושיחים, עגלים ושיחים, קשי אבזים ותרנגולים, אבזים ותרנגולים בבית, הראשון אמרת שלושה חודשים עגלים ושיחים, עכשיו אתה אומר לי 30 יום. בית הראשון אמרת 30 יום בתרנגולים, עכשיו אתה אומר לי שלושה ימים. עונה הגמרא, גלים מסכים, הגלים מסכים לא קשיא, הדראיה והדה פיתומה. אם זה במקום מראה שיש לנו ארוחות חינם, שמה שלושה חודשים. אם אבל זה במקום שצריך לפתם אותם משל ביתו, יש הוצאות גדולות. במקום כזה, 30 יום. תרנגולים, אבזים ותרנגולים, אבזים ותרנגולים, נמי לא קשיא, הברב רבי הבזוטרי, כשהם גדולים, הוצאות גדולות, 3 ימים. כשהם קטנים, 30 יום. ושאינו עושה ואוכל, אומרת המשנה, תנו רבנן, והשבות עלו, ולכן אמרה תורה, ראה האיך תשיבנו לו, שלא יאכיל עגל לעגלים, שיח לשיחים, אבז לאבזים, תרנגול לתרנגולים, כל אלה הם לא יצרנים, הוא לא עושה, אז הוא רק אוכל, אל תביא מצב כזה שאתה מזיק את הבעלים. ממשיכה הגמרא ואומרת, מה יהיה בדמים? מה עושים עם הכסף? למדנו במשנה, רבי טרפון אומר, ישתמש, לפי כך אם עבדו, חיה בחיותן. רבי עקיבא אומר, לא ישתמש, לפי כך אם עבדו, אינו חיה בחיותן. עד כאן לא פליגי רבי עקיבא ורבי טרפון, אלא כשנשתמש בהם, אבל לא נשתמש בהם, אם עבדו, פטור. כמבואר בתוספות כ"ח עמוד ב', הנידון שעומד בפנינו לא שהוא ישתמש בפועל, אומר תוספות, לאו דווקא נשתמש, אם נשתמש לרבי עקיבא, למה חייב באחריותם? כיוון לדידי אסור להשתמש, אז הוא שולח יד בפיקדון, ודאי שהוא יהיה חייב, כמו כל גזלן. לא, אלא עצם העובדה שאם יבוא לי עסקה טובה ואני אהיה זקוק למעות, אני רשאי ליטול את המעות, הזכות שימוש, שזה הסיבה שאני הופך להיות חייב באחריותם. אבל לו יצויר ולא היה לי זכות שימוש, גם לפי רבי טרפון לא הייתי חייב באחריותם. לימה, אומרת הגמרא, תאבת יופתא דרב יוסף דאיתמר, שומר עבדה, רבא אמר כשומר חינם, רב יוסף אמר כשומר שכר. בגמרא בבבא קמא בדף נ"ו עמוד ב', פרק הכונס, דיברנו מחלוקת רבא ורב יוסף, האם שומר עבדה יש לו דין של שומר חינם או שומר שכר, ורב יוסף אומר, כיוון שהוא פטור מלאי תבריסת לעניה, הוא כמבואר שם בתוספות באידנה דעסיק בה, בזמן שהוא עוסק בעבדה ועוסק במצווה פטור מן המצווה, או כפי הטעם הנוסף שהגמרא מביאה, שהגמרא אומרת שם דרחמנה שיעבדי בעל כורחי, אבל יש לו גדר של שומר שכר, לכאורה לפי המשנה שלנו הוא שומר חינם, כי אם הוא היה שומר שכר, אז זה לא בגלל שיש לו זכות שימוש במעות, גם בלי זכות שימוש, מעצם העבדה שהוא שומר עבדה, אז הוא חייב בגניבה ועבדה. אומרת הגמרא, אמר לך רב יוסף, בגניבה ועבדה דכולם לא פליגי דחייב, גם לפי רבי עקיבא, אם נגנב, אם עבד, ודאי שהוא חייב לשלם, הוא שומר עבדה, שומר עבדה הוא שומר שכר. כי פליגי, מה המחלוקת של רבי עקיבא ורבי טרפון? באונסין דה שואל, האם הוא יהיה חייב באונף כמו שהשואל חייב באונסין? הרי הוא לא שואל, כמבואר בתוספות למעלה, אומר תוספות תימה, דאבל אלה מימר ואבל לא יבא עליו, הרי הוא לא שואל, הוא לווה, נכון? כוונתנו לבוא ולומר, האם יהיה לו דין כמו של שואל שחייב באונסין, רק שואל זה דין מן התורה, אז לכן התבטאנו בלשון שואל, כמבואר בהמשך התוספות, כי תוספות אומר, מילא אם היית בא ואומר לי שאם עכשיו הבן אדם בא ולא השתמשתי בכסף, אני חייב לתת לו את הכסף הזה דווקא, אז אני יכול לקרוא לזה שואל, אבל בפועל אני יכול להוציא מהענק כסף ולתת לו, אני לא צריך לתת את המעות שקיבלתי במחר. לענייננו, עוד פעם, אומר רבי יוסף, ודאי שבגנבה ועבדה הוא חייב גרפושת, הוא שומר שכר. מה נידון? כי פליגי באונסין. רבי טרפון סבר, שרו לי רבנן להשתמו שבגביו, אם הוא רוצה הוא יכול ללוות את זה, ולכן בעצם הפכותה ולשואל עליו, חייב באונסין. ורבי עקיבא סבר, לא שרו לי רבנן להשתמו שבגביו, הלקח לו אבי שואל עליו, ולכן הוא לא חייב באונסין. שואלת הגמרא, יחי, לפי חרדה, מה רבי עקיבא למה לי? מה רבי עקיבא אמר? לפיכך, אם עבדו אינו חייב, למה לא חייב? לפי רבי עקיבא הוא שומר שכר, אם הוא שוחרר שכר הוא חייב בגניבה ועבדה. והגמרא מאוד מעריכה בלשון, אבל זה שאלת הגמרא. אי אמרת בישלמה בגניבה ועבדה הוא דפליגי, ולפי רבי עקיבא הוא פטור בגניבה ועבדה. היינו דקטני, רבי עקיבא אומר, לא ישתמש בהם. לפי כך אם עבדו אינו חייב בחיותן, כי הרי הוא לא שומר שכר. כי סל כדעת החמינאית התואל לומר שומר שכר רבי, כדי רבי יוסף ובגניבה ועבדה מחייב, כמה שמלן לפיכך, השתדה אמרת, לא ישתמש בהם, שומר שכר לא רבי, ולא מחייב בגניבה ועבדה. אז אני מבין. מה המטרה לפיכך? כי הרי הוא לא שומר שכר, כי אני חולק, אבל אתה רב יוסף הרי טוען שגם לפי רבי עקיבא הוא שומר שכר. שואל אדם האלה, היא אמרת בגניבה ועבדה זה כולם הלא פליגי דרך היעב, כי פליגי זה כל המחלוקת של רבי טרפון ורבי עקיבא זה באונסים בשואל, דיינו לתת לו דין של חייב באונס, מהי לפיכך דה רבי עקיבא? האחי ביבה אלה למיתנה, רבי עקיבא אומר לא ישתמש בהם, וענה ידינה, דכיוון דה לא ישתמש בהם, לאו שואלה ו, ואינו חייב בחיותן לאונסים, אבל בגניבה ועבדה הוא חייב, כי הוא שומר שכר, לפיכך דה רבי עקיבא למה לי? עונה הגמרא, אתה צודק, משום לפיכך דה רבי טרפון, כיוון שרבי טרפון משתמש בביטוי לפיכך, אז גם רבי עקיבא השתמש בה לפיכך, כי זה מטבע תנא. אומרת הגמרא, נו, לפיכך דרבי טרפון למה לי? הכי כמה, כיוון דשרו לי רבנה להשתמש בגבה, אתה יודע מה רבי טרפון רוצה לומר? הרי הוא לא השתמש בכסף, הוא לא לבא, אבל עצם זכות השימוש, כמאן דשתמש בגבה יודמי, אני רואה את זה כאילו הוא לבא בפועל, וחייב בחיותן, מסר גדול? מסר גדול, אומר רבי טרפון, אני מחייב אותך באחריות אפילו שבפועל לא השתמשת בכסף. אומרת הגמרא, אבל והעבדו קטני, מה כתוב במשנה? לפיכך, אם עבדו חייב באחריותן, אבל מה רבי טרפון מדבר? על הוידה. לפי דבריך רבי יוסף, שבגניבה ועבדה חייב הוא חייב כי הוא שומר שכר, והנידון היה באונסין, זה לא מתאים המטבע של הלשון. עונה הגמרא, כדרבה, דאמר רבא לתרץ את המשנה בדף נון ח' לגבי בני העיר ששלחו את שקליהן מחציס השקל, שלחו את זה לירושלים, בדרך קרה מה שקרה, ועל זה אתה מסביר רבא מה זה נקרא נגנבו בדרך בליסטים מזוין, ומה זה נקרא עבדו בדרך שטבעה ספינתו בים. אז מה זה נקרא עבדו? אונס. אז גם אצלנו לפיכך אם עבדו מה? טבעה ספינתו בים, אונס. לפיכך אם עבדו באונס חייב בחיותה. אז באמת בגניבה ועבדה ודאי שהוא חייב בין לפי רבי עקיבא ובין לפי רבי טרפון, כי אני רבי יוסף אומר שומר עבדה שומר שכר. לגבי אונסים זכות השימוש במאות, לפי רבי טרפון יש זכות שימוש, אז חייב באונסים. לפי רבי עקיבא אין זכות שימוש, אז לא חייב באונסים. מסיים את הגמרא, אמר רבי יהודה אמר שמואל, הלכה כרבי טרפון, אין אכן מכך נפסק להלכה, הוא רשאי להשתמש במאות ולפיכך הוא יהיה חייב באונסים. מספר את הגמרא, ביד רחבה הוולי הנזוזי דייתמי, בידו של רחבה היה כספי יתומים, פיקדון שהפקידו אצלו היתומים. עתה לקמי דרב יוסף ובא לשאול, כבוד הרב, אני יכול להשתמש בכספי היתומים בפיקדון שבידי? אמר לי, מה הוא להשתמש שבגביו? אמר לו, עונה לו רב יוסף, אחי, אמר רב יהודה אמר שמואל, הלכה כרבי טרפון. נו, אז אם לפי רבי טרפון כספי העבדה זה גם פיקדון, הוא גם שומר, ובכל זאת הוא רשאי לבוא ולקחת את כספי העבדה ולהשתמש בהם, אז מסתום, וגם אתה שאתה שומר על פיקדון של היתומים אתה יכול להשתמש בכסף. אמר רב חלבו, אמר רב הונה, אמר לה, סליחה, אמר לה אביי להתמר עלה, אמר רב חלבו, אמר רב הונה לא שאלו אלא בדמי העבדה, הועיל וטרח בה, אבל מעות עבדה זה לא טרח בה, הוא לא, וכי לא למדנו שכל הדין הזה שהוא רשאי לבוא ולהשתמש זה דווקא ברגע שהוא מצא עבדה והתעסק בעבדה 12 חודש, 3 חודשים, 30 יום, ואחרי זה הוא הלך וטרח ומחר. באנו ואמרנו לו, אתה יכול להשתמש בכסף, אבל אדם שמוצא כסף לא יכול להשתמש בכסף, לא טרחת על זה, אז מה פתאום שתשתמש בכסף? ואם ככה והני כמעות עבדה דמו, מה זה הפיקדון של היתומים? לא טרחת, מה פתאום שתוכל להשתמש? אמר לי, אומר לו רב יוסף לרחבה, זיל, לך, לא שבקו לי דעה שרילך, לא הניחו לי החכמים להתיר לך את שחוס השימוש במהות.